שלום לכולם. אנחנו עצרנו בשיעור הקודם בבקשת המלוכה של ישראל משמואל הנביא, ונדהמנו לגלות את התגובה של שמואל, שזה באמת לא מובן. מה הוא נסער ולקח את זה קשה כל כך? הרי למדנו בספר שופטים, קודם כל שמואל הוא זה שכתב את ספר שופטים, והמסקנה שלו שכל הרעות החולות של דורות על דורות של ימי השופטים, זה שבימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. וזה מלווה את כל הסיפורים האחרונים של ספר שופטים. וגם אם נעקוב אחרי כל מהלך ספר שופטים, זה מלווה את כל הספר. הביקורת על גדעון שסירב למלוכה, פרק א' של שופטים שבהם רואים שבני ישראל מעדיפים דמוקרטיה על פני מלוכנות, לא רוצים את שבט יהודה שהוא צריך למלוך, שהוא יעלה, יהודה יעלה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, יהודה לא עולה. זאת אומרת, כל הספר כולו מכוון למה שהם, זאת אומרת, כשאני שואל את השאלה הזאת, אני סמוך ובטוח שהזקנים, זה לא עמך, זה לא פשוטי העם, אנשים רציניים, נקרא את זה בפנים, את ה... והתקבצו כל זקני ישראל, רק זה ימות המשיח. כל זקני ישראל נאספים ביחד ובאים אל הנביא. אני לא יודע לדמות את זה לימינו לשום דבר, כי צערנו עוד אין נביא, אבל רק ההתקבצות של כל זקני ישראל. זה כשלעצמו ימות המשיח. וזה לא אנשים ריקים, זה אנשים שמבינים משהו. והם רואים את הפרצוף שהוא עושה, כן, תראו את הביטוי. וירא הדבר בעיני שמואל, כאשר אמרו תנה לנו מלך לשופטנו, והתפלל שמואל אל השם. זאת אומרת, הוא מסתובב מהם, פונה לקיר, מתפלל, הם מרגישים שהם אולי עשו את הדבר היום ונורא, והם מסתכלים אחד לשני בעיניים, הם לא מבינים מה הוא רוצה. הלו, רבנו, הם אומרים לו, ממך למדנו, אתה אמרת, אתה לימדת אותנו. ספר שופטים, זה היה הספר שאיתו הוא הסתובב, ולימד אותם. מה היה בעבר, מה צריך להיות בעתיד. אז הבנו ממך שמלך זה הדבר, זה העניין. אז מה עכשיו? מה יום יומיים? כאילו, מה עכשיו? הנה עכשיו שרוצים, אתה נבהל? זו שאלה עצומה. וכשאנחנו מסתכלים, ועצרנו בשיעור הקודם, בסתירה בפסוקים, טיפה מזכיר את העבר כי זה חשוב בשביל ההמשך, שעל פניו זה נראה כאילו שמואל לוקח את זה אישית, כאילו בעצם אומרים לו אתה מפוטר, מפטרים אותך. אבל אז זה לא נראה, כי כשהקדוש ברוך הוא מסביר לו למה תשמע בקולם ותעשה, הוא אומר תראה, זה לא אותך מעשו, הם לא מועסים אותך. אז משתמע מחצי הפסוק הזה, שזה ככה שמואל חשב. והקדוש ברוך הוא גילה לו סוד גדול, זה לא אתה, זה אני. אותי מעשו. הם לא מועסים בך, הם מועסים בי. נו, נחמה, זה לא אתה, זה אני. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, ככל אשר הם עושים לי כל הימים, מאז ומעולם, אני אקריא את זה בפנים, ככל המעשים אשר עשו מיום העלותי אותם ממצרים ועד היום הזה, ויעזבוני ויעבדו אלוהים אחרים, כן הם עושים גם לך. אז עכשיו יש סתירה בדברי השם. בהתחלה הקדוש ברוך הוא אומר לו זה לא אתה זה אני, ובסוף הוא אומר קשיא רישא לסיפא, סיפא לרישא, ובסוף הקדוש ברוך הוא אומר כמו שהם עושים לי הם עושים גם לך. אז זה כן לך או לא לך? איך פותרים את זה? בוא נשאיר את השאלה הזאת פתוחה וננסה לחזור אליה בהמשך. כן, אבל השאלה ברורה. אבל יש פה סתירה. מה הדבר שבגללו רע הדבר בעיני שמואל? מה מציק לו? בפרט שהוא זה שחינך אותם לרגע הזה. והיום השמואל את כל דברי, כן, אז הוא חוזר אליהם. ואתה שמע בקולם, אומר הקדוש ברוך הוא, אני קורא בפרק ח' פסוק ט', ואתה שמע בקולם. אתם רואים שאם הקדוש ברוך הוא לא היה אומר לו את זה בצורה ברורה ומפורשת, הוא לא היה שומע בקולם. הוא אומר, לא, אף על פי שלימדתי אתכם שצריך מלך, שלא יהיה איש הישר בעיניו יעשה, אני לא מוכן. לא תקבלו. ואם ישאלו אותו למה, אז תשובתו תהיה אליהם, אתם עוד לא בשלים לכך. זה עוד לא הזמן. זאת אומרת, העיתוי לא מוצא חן בעיניו. זאת אומרת, זה שצריך מלך זה נכון, אבל עכשיו, זה מה שחסר לכם עכשיו? זה מה שאתם צריכים עכשיו? למה לא, את אומרת? נכון? זה עוד לא מובן, למה לא? זה עוד לא מובן. אני מציב את זה כשאלה, אבל ברור שהעיתוי זה הדבר, והקדוש ברוך אומר לו, כן, עכשיו תיתן להם. שמע בקולם. ויומר שמואל את כל דברי אדוני אל העם השואלים מאיתו מלך. הוא מסביר להם, הנה, הקדוש ברוך הוא דעתו על מה שאתם מבקשים, שאתם כמו שנטשתם אותו, כמו שאבותיכם נטשו אותו עד היום הזה, הנה, קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים. וזה עדיין תמוע בינינו, מה כזה נורא? מה זה כזה נורא? ויומר שמואל את כל דברי השם אל העם והשואלים מאיתו מלך. ויומר, זה יהיה משפט המלך אשר ימלוך עליכם. וכאן חז"ל נחלקו, רב ושמואל, נחלקו, האם מה שכתוב פה זה יהיה משפט המלך אשר ימלוך עליכם, האם מלך מותר בדבר? זאת אומרת, מותר למלך לעשות את מה שכתוב פה, זאת אומרת, זה משפט המלך, הכוונה, זה הלגיטימיות של מלך לעשות על פי דין. תבינו מה זה מלך. בוא נסביר לכם מה זה מלך. או, דעה שנייה, רב ושמואל נחלקו בדבר, מלך אסור בדברים הללו, אסור למלך לקחת, ואסור למלך לתת לעבדה, ואסור, כל מה שנקרא, אסור, 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 אבל זה מלך, והוא מצפצף על החוק. הוא החוק בעיני עצמו. כן? שתי דעות קיצוניות. וזה מאוד מעניין. זאת אומרת, לפי מי שאומר שמלך אסור, אבל הוא יעשה, אז ברור מה המטרה של הפרשה הזאת. לאיים עליהם. תגידו, אתם בטוחים שזה מה שאתם רוצים? ולפי הדעה שאומרת, מלך מותר בדבר, זה רק ברמה יותר גבוהה. זה גם איום, זה לשיקול דעתכם. אתם חושבים שאתם תעמדו בזה? זה כדאי לכם? ראוי הדבר? אלה החוקים של מלך. כדאי להיכנס לזה? היום הזה יהיה משפט המלך אשר ימלוך עליכם. את בניכם ייקח. לא כל כך אכפת. גם ככה הילדים הולכים שובב, לפחות המלך יתן להם תעסוקה, יעס אותם לצבא, יתן להם כבוד. את בניכם ייקח ושם לו במרכבותיו, במרכבתו, סליחה, ושם לו במרכבתו. זאת אומרת, הוא ישתמש בהם לא רק לצורכי ביטחון, אלא לצורכי יוקרה והאדרת שמו. ופרשיו, כמובן, ורצו לפני מרכבתו. זאת אומרת, הוא יעשה לעצמו תהלוכה של כבוד. אגב, רואים כזה לדוגמאות. מי שעשה את זה, זה הבן של דוד. אליהו שרץ לפני מרכבתו של אחיו, יפה מאוד, סימן של כבוד. ואבשלום שעשה לעצמו כדבר הזה. על דוד לא מצאנו שהוא עושה לעצמו מרכבות ואנשים שרצים לפניו. לא שמענו. גם לשלמה לא מוזכר שהיה לו כזה דבר. אצל שלמה היה פאר וכבוד גדול, אבל לא פרטי. בדיוק, בדיוק, בדיוק. אז אצל אליהו זה יפה, אליהו התנדב להראות לאחיו, הנה אני מכבדך. אבל שמלך אומר, חבר'ה, בואו תרוצו לפניי, תעשו לי כבוד. אוי ואבוי. ולשום לו, לשום לו, לא לשום לכם, ולשום לו שרי אלפים ושרי חמישים, זה אגב פער גדול. משרי אלפים עד שרי חמישים. מה עם מאות? מה עם... מה? זה כאילו מלמעלה עד למטה. יפה. יפה שאתה אומר, שאתה אומר. שרי אלפים ושרי חמישים. זאת אומרת, שרי אלפים, תגידו מצוין, צריך מישהו שפקדי חטיבות כאלה, שר האלף זה מעמד. יונתן בשאול נקרא שר האלף. יש בדברי הימים א' פרק י' ב', יש שם תיאור של בני גד שבאו לעזור לדוד, שהוא היה בחברון, שכתוב שם, הם היו שם מתוכם שרי מאות ושרי אלפים. זאת אומרת, הגיעו לדוד ישר מגדים ומחתים. זה כוח גדול מאוד. מפקד גדוד, מפקדי חטיבה, אנשים שיודעים לתת פקודות לאלף איש, זה משמעותי ביותר. ולהרוש חרישו, ולקצור קצירו, ולעשות כלי מלחמתו וכלי רכבו. ואת בנותיכם ייקח, עד כאן גברים, עכשיו עוברים לצד הנשי, את בנותיכם ייקח, לרקחות ולטבחות ולעופות. אין? תצטרך, צריך הרבה תעשייה של ניהול משק המלוכה, וכן, לוגיסטיקה, ואנשים יעסקו בזה. אתם רוצים את זה? זה מתאים לכם. ואת שדותיכם, ואת כרמכם, עוברים לרחוש עכשיו, ואת כרמכם, ואת שדותיכם, את שדותיכם ואת כרמכם, וזיתיכם הטובים, ייקח ונתן לעבדיו. הוא צריך לשלם שכר לאנשים שעובדים אצלו, לדאוג למקורבים, מה שנקרא אצלנו. זאת אומרת, במילים פשוטות, זה יהיה מושחת. כל עניין המלוכה הזה רק יגביר שחיתות. ואיך אתם תגיבו למצב כזה? אתה יכול לראות את זה שלוקחים את הבן שלך, הוא לא מתנדב, לוקחים אותו. את הבת שלך, לא שואלים אותה. אולי את מעדיפה להתחתן, אולי את מעדיפה לעשות משהו אחר, שירות לאומי, שירות כזה, התנדבות, שנת חסד. שום דבר, זה שנת דין, שנות דין. את פה ועובדת. ואת שדותיכם וכרמכם וזיתיכם הטובים ייקח ונתן לעבדה, וזרעכם וכרמכם יעשור ונתן לסריסיו ולעבדיו. ואת עבדיכם ואת שפחותיכם ואת בחוריכם הטובים ואת חמוריכם ייקח ועשה למלאכתו. עוד פעם, מזכיר להם. מה ההבדל אגב בין קודם לעכשיו? מי שמבין מה עושים חמורים, אז מה זה מלאכתו של מלך? לנו ייקח אותם עכשיו. כבר לקח להם את השדות, לקח להם את הילדים, את הבנים לצבא, את הבנות לאפייה ולבישול. החקלאות הוא דיבר קודם, הוא ייקח, נתן לעבדיו. זאת אומרת, הוא ייתן להם את השדות וגם ייקח אתכם להיות עריסים שם, לעבוד. יכול להיות, אפשרות אחת. אפשרות שנייה, כשאנחנו יודעים מה עושים חמורים, זה למסחר. זאת אומרת, הוא ישלח אתכם עם המשלחות מסחר שלו לעשות קופה, מהחקלאות, הרי החקלאות של ארץ ישראל היא מרובה לייצוא, כי היא משובחת. אז הוא ישלח אותם למעבר לים, או מעבר לנהר, או מעבר למדבר, עם שיירות חמורים, כמו שעשו הנבטים, וכמו שעשו אחרים, שיירות של חמורים. הוא ינתק אותם ממשפחותם, ישלח אותם למרחקים. ואתם וצונכם יעשור, כן, קודם הוא דיבר על לעשור את השדות, עכשיו הוא מדבר על הרכוש החקלאי, לא רק החקלאות, אלא גם הגידולים, גידולי הבקר והצון, צונכם יעשור ואתם תהיו לו עבדים, לעבדים. איך תהיה התגובה שלכם? אגב, זה מאוד מעניין, שבאמת לפי מי שאומר שמלך אסור, אבל זה מה שהוא יעשה, זאת אומרת שמואל הנביא מדבר איתם, הרואה למרחוק, הוא אומר, זה מה שיהיה, ותראו איך אתם תגיבו, ואני אגיד לכם איך אתם תגיבו, אחרי שהמלך שלכם יעשה כזה דבר. אתם תזעקו, וזעקתם ביום ההוא מלפני מלככם, אשר בחרתם לכם. אגב, מאוד מעניין, מה זאת אומרת אשר בחרנו לנו? אנחנו רוצים שאתה תבחר, הם אומרים לו. שימה עלינו, כן, באנו אליך. ולא, אתם תזעקו אשר מלפני מלככם שבחרתם לכם, ולא יענה השם אתכם ביום ההוא. אתם יוצרים ניתוק יחסים. הוא מרחיב את מה שהשם אמר לו, תן להם, הם מועסים אותי. אתם לא מבינים מה שהשם אמר לכם. מה זאת אומרת, אתם עושים לי ככל אשר עשו? לכו זעקו לאלוהים אשר בחרתם. לכו זעקו אל המלך אשר עשיתם לכם. אתם רוצים מלך ולא רוצים אותי? בבקשה, קחו לכם מלך, שהוא יפתור לכם את הבעיות. שברו את הראש איתו ביחד. וימענו העם לשמוע בקול שמואל ויאמרו לא כי אם מלך יהיה עלינו. לא עזר כל העניין, לא שכנע. זה מדהים, זה ממש מצב כאילו, הכתובת על הקיר, הוא אומר להם, תקראו את הכתובת מהקיר. אתם תזעקו. זה שאלה מעניינת. זה שאלה מעניינת. למה הוא אומר להם שזה מה שיהיה? אז קודם כל אמרנו שחזל, רב ושמואל, נחלקו על התמונה מה בעצם הייתה המגמה שלו. זה חלק מאותו עניין. זאת אומרת, לפי מי שבא ואומר מלך אסור וזה מה שהוא יעשה, אז את שואלת איך שמואל ראה את זה, איך הוא מבין שזה מה שיקרה, אז זה תכף נדבר. מצד שני, עכשיו דווקא השאלה שלך מחזקת את ההבנה שמלך מותר. זאת אומרת, אתם לא מבינים, מלך מותר לו לעשות את זה. מותר לו לעשות את זה. אז תגידו, אם מותר לו לעשות את זה, אז למה שנצעק? אז למה שנצעק? אם מותר, מותר, זה על פי חוק. נכון, יש כזה שיר של איזה זמרת ידועה, חזרה בתשובה, שאומרת, אין לי כסף, לא שווה פרוטה, מישהו דרך עליי, אתה יודע שאתה יודע שאני יודעת, נכון? יש לה שיר יפה. ואחת המילים שם של השיר, היא אומרת שבאים אליה הוצאה לפועל לקחת ממנה, אז אומרים, אנחנו לא גונבים, אנחנו הולכים ברישיון, על פי חוק. הכל פה יהיה חוקי, הכל פה חוקי. זה מותר למלך לעשות. אז למה שיזעקו? צועקים. מה? המלך יכתוב להם בפייסבוק. תסבלו בשקט, עוד שנתיים אני אעשה לכם טובה, אל תדאגו. עוד שנתיים הוא יכתוב כבר בפייסבוק ודברים אחרים.
אבל אז השאלה היא כביכול על התורה, איך יכול להיות שזה משפט המלך? אם זה כזה, אם זה
נשמע
רע?
שמואל נשמע שמואל. כן, הוא מנסה למנוע אותם. אבל אני שואל, לפי מי שבא ואומר, מלך מותר בכל זאת, אז מה הייתה המטרה שלו? כאילו איך, מה הוא בעצם רוצה לשכנע אותם? למה תזעקו מלפניו? למה הוא יעשה את זה? כי מותר לו לעשות את זה. אגב, הוא לא חייב. נכון? אנחנו תכף נראה. האם דוד המלך עשה כדבר הזה? האם שאול עשה כדבר הזה? שאול קצת, כי הרי שאול הגיע למצב שהוא הרג את נוביר הכהנים. אז הוא לא רק לקח מעשרות ולקח רכוש וילדים שישרתו בצבא, הוא גם פסק דין רודף על כל מיני אנשים בממלכה שהיו טובים אליו, כמעט הרג את הבן שלו בעצמו עם השלכת החנית. אז אצל שאול אפשר לראות, אגב, למה באמת הוא הרג את נוביר הכהנים? כי היה שם דואג שדאג להגיד לו שזה מותר לו, שאולי אפילו הוא חייב לעשות את זה, כי הם עורדים במלכות ומלך לא מוחל על כבודו. אם יש לו אפילו ספק שמורדים בו, הוא יכול לעשות דברים איומים ונוראים. יש לו את הכוח וגם את הסמכות. אז מה האיום פה? פה נראה שלפי השיטה שאומרת שמלך מותר, האיום היה לומר להם, אתם לא בשלים לזה, אתם לא תעמדו בזה. למה תצעקו? לא בגלל שזה התעללות, אלא כי אתם לא באמת נמצאים במקום של... זאת אומרת, אתם רואים, אתם, כאילו זה השתקפות שלכם, אתם באופן שביקשתם ממני מלך, ותכף אנחנו נחזור חזרה להבין עכשיו מה באמת, מזה ננסה להבין מה הפריע לשמואל, ננסה לחזור אחורנית, שעדיין לא הבנו, אתם נמצאים במצב כזה, שאתם תראו במלך כעושה את הדברים האלה. אתם רואים, הילדים שלנו, המלך לוקח לנו את הילדים, זה הכסף שלנו, המלך לוקח את הכסף שלנו, שלנו. אז גם המלך יתייחס ככה. זאת אומרת, זה פייס טו פייס, פנים אל מול פנים. מה שבלבך זה מה שבלבו. אתם כאלה, אז המלך יהיה כזה. זאת אומרת, האיום על המותר ואי היכולת שלכם לעמוד בזה, נעוצה בזה שאתם לא בשלים. הוא אשר אני אומר לכם, זה לא הזמן. לא כדאי. לא כדאי. ולפי הפירוש השני, שזה נבואי, איך הוא יודע שזה מה שיהיה? אז זה מאוד מעניין. הושע, הנביא בתריעשר, הראשון של תריעשר, הוא נביא היסטוריון. מה פירוש נביא היסטוריון? הוא משתמש בהרבה אירועים שהיו לפניו, ועל פיהם הוא מנבא את העתיד. הוא כאילו משתמש בהם כאיזה מושא שעל פניו הוא עושה, והוא מאוד מיוחד בזה. זה מה שמאפיין את הושע בצורה מאוד בולטת, שהוא ממש מאזכר המון המון אירועים היסטוריים של עם ישראל. זה ממש חוזר להיסטוריה. ובפרק י' ג' בהושע, הוא אומר להם את המשפט הבא. הנה, למשל, תראו, בפרק י' בהושע, פסוק ת', הוא כותב, מי מהגבעה חטאת ישראל, שם עמדו, לא תסיגם בגבעה מלחמה על בני עוולה. ממש מתאר את סיפור פילגש בגבעה. פסוק אחד. ומזה הוא אחר כך משכלל. זאת אומרת, הוא נביא שמשתמש נבואות קודמות וסיפורים קודמים, והופך אותם לאיזשהו כלי למבט אל העתיד. ואז הוא אומר את המשפט הבא, גם אגב ההפטרה שאנחנו קוראים, האשכנזים לפחות קוראים אותה על פרשת ויצא, כתוב ויברח יעקב שדה ארם, סיפור היסטורי, הוא משתמש בתורה כמשהו שקרה בעבר, והנה מה הקדוש ברוך הוא מולכם. לא ניכנס עכשיו לפרטים, אבל רואים עוד שימוש בפרט היסטורי. ואז הוא אומר פה ככה, מפרק י' ג' פסוק ד', ואנוכי, השם אלוקיך מארץ מצרים. שוב, אזכור היסטורי. ואלוהים זולתי לא תדע, ומושיע עין בלתי, כולל אובמה, כפי שנוכחנו לדעת בימים אחרונים. כן? ממש משפט יפה של הושע אלינו, ממש, בימים טרופים אלה. מי יושיע אתכם? אני יושיע אתכם. אני ידעתיך בארץ, במדבר, בארץ תלעובות. אני ידעתיך, כוונה, אהבתי אתכם כשהייתם במדבר, ולא יכולתם להחזיק את עצמכם כלל ועיקר. אז גם עכשיו אני אחזיק אתכם. כמריתם ויסבאו, סבאו וירום ליבם, על כן שכחוני. גם זה פסוק בשירת האזינו, וישמן ישורון ויבעת, וישכח אלוה עושהו. אפגשם, והי להם כמו שחל כנמר על דרך אשור. אפגשם כדוב שקול ואקרא סגור ליבם, ואוכלם שם כלבי חיית השדה תבקעם. שיחתך ישראל, כי בי ועזרך. אהי מלכך איפה ויושיעך. איפה המלך שיושיע אותך? בכל עריך ושופטיך, אשר אמרת, תנה לי מלך ושרים. אתם ביקשתם מלך ושרים? איפה הם? אתם צריכים אותם עכשיו. אתן לך מלך באפי ואקח בעברתי. אתם רוצים מלך? קחו מלך. אבל מה ההשלכות של זה? מה יצא מזה? זה מה ששמואל מבין. זאת אומרת, הושע ההיסטוריון רוצה לעשות איתם חשבון על מה שהיה. שמואל הרואה, רואה את הנולד. הוא מבין, זה מה שיהיה, זה מה שיקרה. המלך יעשה, גם אם אסור, ובטח אם מותר, הוא יביא אתכם למצב כזה של נתק מוחלט מהקדוש ברוך הוא. אתן לך מלך באפי, אתם רוצים? קחו, אבל זה באפי, על אפי ועל חמתי. ולכן אקח אותו בעברתי. לא נעים לספר, אנחנו לא למדנו את זה, אבל אנחנו נגיע לשם. כששמואל, שאול המלך נהרג, נהרגו יחד עמו, 140 אלף איש. תנסו לדמיין מה זה אומר. כל מלחמות ישראל, מקום המדינה ועד היום, קרוב ל-70 שנה, נהרגו פחות מ-30 אלף חיילים. 140 אלף זה פי ארבע. פי ארבע ויותר. פי חמש. זה לא יאומן. ביום אחד, קרב אחד על הגלבוע. אתן לך מלך באפי ואקח בעברתי. שמואל ברוב חסדו משתדל ומתאמץ למנוע את האסון הזה. זה אסון איום ונורא.
אז איפה הטעות?
עכשיו כשרואים את גודל הטעות, נכון? והם ממענים, למען זה תמיד משהו מאוד חזק, נכון? וימען אצל יוסף ואשת פוטיפר, הוא ממען שוב פנים ואופן. כן? משהו חזק מאוד, מעבר לשכל אפילו, אתה אומר, בדיוק, משהו בנפש. זה מה שחזל אמרו על יוסף, שזה משהו עמוק אצלו. וימענו העם לשמוע בקול שמואל, ויאמרו לא, כי אם מלך יהיה עלינו. והיינו גם אנחנו ככל הגויים, ושפטנו מלכנו, ויצא לפנינו, ונלחם את מלחמותינו. שלנו, שלנו, שלנו. שימו לב שבכלל לא הזכירו שום דבר, כאילו לא שמעו בכלל את האיומים. לא אמרו, יהיה מלך עלינו, שיקח את בנותינו, שיעשור את שדותינו, העיקר שיהיה מלך. לא, 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 הם בכלל לא שמעו את זה. לא, מה פתאום, הוא ישפוט אותנו, הוא ילחם בשבילנו. הוא יעשה לנו, הוא יושיענו, רק חסר שהוא יושיענו. ויאמר השם, כן, וישמע שמואל, שמואל שומע פעם נוספת, שזה לא עוזר כלום, וישמע שמואל את דברי העם, וידברם באוזני אדוני. הוא אומר להם, כאילו מה הוא עכשיו, הקדוש ברוך הוא לא יודע מה העם אומר. מה המשמעות ששמואל עכשיו אומר לקדוש ברוך הוא את מה שהם אמרו? לא, 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 להפך, לא צדקת. למה לא צדקת? בגלל שהקדוש ברוך הוא אומר, שמע בקולם. שמואל לוקח את הדברים של העם לא כדי שהשם ישמע אותם, אלא כדי שהשם ישמע אותם. מה זה שהשם שומע? זה תפילת ליבות. הוא הופך להיות שליח הציבור של עם ישראל. הוא אומר, הם כל כך טיפשים. רחמנות. אנא השם מושיע אנא. הם לא מבינים בכלל. אל תביא את זה למקום. אל תוליך אותם בדרך שהם רוצים. הם אפילו לא יודעים מה הם רוצים. ויבא השם, שמואל את דברי העם אל השם. שישמע ויושיעם. נכון? כתוב, יש ביטוי כזה, שומר פתאים השם. פסוק במשלי, שומר פתאים השם. אם אתה כזה פטי, אם אתה חכם בעיניך, תסתדר לבד. אבל פטי, מה לעשות? אנוס, כאילו, שכלו עונסו, או חוסר שכלו עונסו. אז שמואל מתחנן לפני הקדוש ברוך הוא, שמע את קולם, לא בקולם. אתה אמרת לי, שמע בקולם? אני אומר לך, הקדוש ברוך הוא, שמע את קולם. תראה, תשמע מה הם אומרים. זה רחמנות, באמת רחמנות. רחם עלינו. תציל אותם. תושיעם מידם. אל תושיענו מאויבינו, הושיענו מעצמנו. הקדוש ברוך הוא מצילנו מידינו. יש כזה משפט ידוע בהגדה של פסח, של ימינו. הקדוש ברוך הוא מצילנו מידינו. אנחנו עושים כל דבר כדי להרוס לעצמנו את החיים, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידינו. אז זה מה שהוא מתפלל. ויאמר השם אל שמואל, עוד פעם, שמע בקולם. והמלכתה להם מלך. להם תמליך מלך. ויאמר שמואל אל אנשי ישראל, לכו איש לעירו. ופה אני רגע עוצר. מה המשמעות? זה ביטוי יחידאי. אין כמותו במקרא. תמיד אנשים שבמעמדים כאלה, שבאים הרבה אנשים, אומרים להם, לכו איש לביתו, חזרו הביתה. איש לא הלך ישראל, וישובו איש לביתו. ביטוי מאוד מוזר. לכו כל אחד לעיר שלו. בואו נעצור פה, בשבוע הבא, בשיעור הבא, נמשיך.